שלום לכולם, אנחנו נמצאים באמצע המתח. בשיעור הקודם ראינו את הסעודה בבית משפחת הקלה, שהיא כבר לא כל כך קלה, שהיא כבר הייתה נשואה, אגב אנחנו לא יודעים כמה זמן הם היו נשואים, ילדים כנראה לא היו פה בכל הסיפור הזה, לפחות מה שאנחנו יודעים. והאיש הלוי שגר בירקתי הר אפרים, ושאל מישהו קודם למה זה נקרא שהוא גר שם. כן? זה מיותר, אפשר להגיד שהוא מהר אפרים, ולוי מהר אפרים, מה זה גר שם? מסתבר שהאיש הזה גם הוא מעוזבי בית לחם. זאת אומרת, הוא לא הלך לבית לחם לקחת פילגש, אלא הוא לקח פילגש בבית לחם, הוא היה בבית לחם, כמו הנער הלוי הקודם שלנו, הסיפור הקודם שגם הוא היה ממשפחת יהודה, והוא לוי והוא גר שם, הולך למצוא לעצמו מקום לגור באשר ימצא. גם הלוי הזה כנראה איש חשוב מאוד, שגר בבית לחם והיה נשוי, לקח לעצמו פילגש מאחת המשפחות, ועבר לגור בהר אפרים. עבר לגור. לכן כתוב, והוא גר שם. זאת אומרת, הוא גר... זה לא מקומו. זה לא מקומו. כמו שאמרנו, לוויים מקומם זה כל מקום שנודעים להם. באחד שעריך, בכל שעריך, הלוויים מסתובבים, יש להם אמנם הרי לוויים, אבל במקום שבו הוא ימצא פרנסה וביטחון כלכלי, שמישהו ייתן לו מעשרות ומה שהוא מגיע לו, אז הוא יישאר שם, וייתן לו את זה מכר לוויה, מי שמכיר אותו, מי שמעריך אותו. והנה פה רואים, כמו שאנשי שבט דן, המרגלים, הכירו את כל הנער הלוי, ההוא, שאנחנו יודעים מי הוא, הנכד של משה, גם הנער הלוי הזה, האיש הלוי הזה, הוא לפחות בעיני אבי הנערה, אדם מכובד ביותר. רואים שהוא מנסה להחזיק בו, הוא מנסה לעצור אותו. תהינו לעצמנו למה הוא מעוניין כל כך שהם יישארו עוד לילה. התנ"ך לא מגלה לנו. פשט הכתוב כנראה מעניין אותו וחשוב לו לגרום להם להישאר, כנראה עד שהם יוכלו גם לקיים יחסי אישות. הוא רוצה להיות בטוח שהם... חזרו לחיות כבעל ואישה. אז לכן הוא מחכה עד היום החמישי. הוא רוצה לגרור אותו ליום החמישי, שזה לפי דין תורה, נידה, לא זווה, אלא נידה, שתובלת ביום החמישי. אלא אם כן היא זווה, ואז היא צריכה לספור שבעה נקיים וכדומה. על פי דין דאורייתא, בימינו זה כבר לא ככה. אבל במהם זה היה כך. היה תבילה של יום חמישי, היה תבילה של יום שביעי, תלוי בנסיבות. ויכול להיות שזה מה שבעצם מעניין פה את האבא. לא מסופר לנו, אז אנחנו צריכים לשער. יכול להיות שיש עוד סיבות כמוסות שאנחנו לא יודעים. בכל אופן רואים שהאיש הזה מתגלה פרצופו האמיתי. כן, אני רואה כאילו שהוא חזר נחנח כזה נחמד, אישה עם המפיק, בא לדבר אל ליבה, להחזיר אותה אליו, ורואים את ההתנהגות הגסה שלו, וכשזה, הנה זה במתח, אגב, כאן רואים כמה חשוב לבדוק בן זוג, אני אומר זה לנשים היושבות כאן, אלה שצריכות חתן, כאלה שנשואות, כבר לא צריך, כבר יודעות מה שיש, איך צריך לבדוק בן אדם שלא יהיה עצבני. כלשון הרמב״ם, על איש ישראלי שחייב לנהוג באשתו, ולא יהיה עצב ולא יהיה רגז. ככה כותב הרמב״ם. שני הדברים שלגברים ישראלים הכי קשה להתגבר. עצב זה כזה מסכן, כזה צוברח, מבואס, מתוסכל, גבר מתוסכל. ועצבני, רגזן, לא להתרגז. נדיר, קשה למצוא אנשים כאלה. אבל צריכים לעבוד על זה. יחד עם זה, רואים שמתגלה פרצופו האמיתי, והוא עוזב את המקום בכעס, נכון? ולא עבה האיש ללון, ויקום וילך ויבוא, הולך לבדו, לא כתוב, ויקח את פילג שוימו, וידבר אל חותנו, ויאמר לו, תודה רבה, פעם אחרת, אחזור לבקר, עם ביתך והילדים, וכן הלאה וכן הלאה, דברי ניחומים, לא. הוא קם בכעס כזה, וכל המסיבה הגדולה של חמשת הימים, הכל כאילו כלום. חזר להיות המנובל הישן והרע. ושימו לב עכשיו מה קורה. הם עוזבים את בית לחם, מגיעים עד אזור יבוס. כן? וכל מי שמכיר את ירושלים, שכונות הדרומיות של ירושלים, הם עוברים בקו שם של תלפיות, מה שנקרא דרך בית לחם, או דרך חברון, ממש קבר רחל, והולכים לכברת דרך, ממש לא הרבה, אפשר באמת בכמה שעות, שעה, שעתיים, להגיע ליד העיר העתיקה, יבוס, הדרך עוברת, יורדת, ובסופו של דבר הם יגיעו לגבעה. הגבעה זה פסגת זאב של היום, פסגת זאב שהארמון של חוסיין, חוסיין בנה לו שם הארמון עד לפני מלחמת ששת הימים, מדינת ישראל לא בנתה מזה מוזיאון, לא בית כנסת, לא כוילל, שאירה את זה, צלקת על ההר, שתי פלטות, אולי פעם יבוא חוסיין וירצה לבנות שם מחדש. בכל אופן, ככה אפשר לזהות את המקום בצורה יפה, כמעט מכל גבעה נישאה בירושלים. רואים את זה יפה, משכנת קורת משה, מקום שנקרא כיכר ויינגרטן, לא רחוק מפה, אפשר ללכת, במעלה הגבעה, וביום טוב, אפילו לא ביום טוב, ביום רגיל, ראות בדרך כלל באזור הזה היא בסדר, רואים ממש את שתי הפלטות, בלי משקפת, בלי שום דבר, רואים את זה ככה בין הבתים, ברחוב העילוי, שם בין הבתים, ליד הבקסת של רב אליהו, בדיוק במקום הזה. ולשם הוא מגיע. לשם הוא מגיע, זאת אומרת, באמת מהלך של חצי יום. מהלך של חצי יום, בהליכה קצת נמרצת, הוא יוצא בקראת צהריים, קצת אחרי הצהריים הוא יוצא, כן? היום כבר רפא, הוא אומר לו, היום מתחיל, שמש מתחילה לשקוע, והם הולכים בקצב מהיר, תוך כמה שעות מגיעים לירושלים. ואז שימו לב מה קורה. בואו נעקוב אחרי הסיפור. הם עם יבוס, והיום רד מאוד. כן. מה הקשר לאיך המורים? באמת שאלה מעניינת. שואל, כן, תשאל עוד פעם. על פסוק י' א', י' א', סוף פסוק י'. כן. אז תשים לב שגם בפסוק ג' ויקום אישה וילך אחריה לדבר על ליבה, להשיבה, ונערו עמו וצמד חמורים. ותביאהו בית אביה, והם אוכלים ושותים, זאת אומרת, כנראה חמור אחד בשביל להרכיב אותה, חמור שני, מתנות וציודים. בסדר? זה כנראה מבטא משהו, זה מבטא שהוא באמת בא לקחת אותה. שלח מונית. נכון? תציל לדייט עם איזה בחור, פתאום תעצור מונית. את קוראים לך כך וכך? כן, שלח אותי מישהו להביא אותך. ספשייל. מה? זה יפה. אבל לפחות הוא לא חמור, הוא שולח מונית. כן, שקודה לזכותו. אכפת לו ממני. כן, מה אתה אומר מהיר? מהיר. רגע, בוא נראה מה אתה אומר. איפה אתה רואה בפסוק, פסוק י' אתה רואה? בהתחלה כתוב שהוא לוקח את נערו עמו וצמד חמורים. רק הוא מאיש ללכת, הוא פילגשו ונערו. כבר לא אכפת לו אפילו להשאיר את החמורים, אתה אומר. את החמורים לא מזכירים. והיום הלך אותנו אבי הנערה, איננה רפה היום, נעלינו פה חנות היום, והייתה ויבחה וישכם דיום בוקר, ולא אבה איש לנון, ויקו וילך ויבוא עד נוכח יבוס, היא ירושלים ואימו צמד חמורים חבושים, ופילגשו אימו, והנער לא נמצא. מעניין. זאת אומרת, יש פה באמת איזה משחק של הציוד הנלווה אליו. האיש וציודו. נערו, אשתו, פילגשו וחמוריו. מעניין. אז בואו נראה הלאה, בואו נמשיך לקרוא. ופה קורה דבר מאוד מאוד נדיר בתנ״ך, אני מוכן לתת לכם שיעורי בית לחפש, כמה פעמים מוצאים בתנ״ך שנער פותח את פיו ומדבר. זה נדיר. מה? יש כמה מקומות, זה מאוד מעניין, הנער של יהונתן, כשהם הולכים להרוג שם את הפלישתים במחמס, נכון? אז הנער אומר לו, מה שאתה, עם לבבך, הנני, אחריך. יש יהושע בן נון, נער, שהוא, יש לו איזה ביקורת על אדוני משה כלאם, הוא אומר למשה, ואז משה אומר לו, המקנה אתה לי, כן? ודרך כלל כשנער פותח את הפה, הוא חוטף על הראש. למעט הנער של יהונתן, שבאמת היה בסדר. הנער של שאול, נכון מאוד, גם מדבר. דווקא מצאנו כמה נערים דוברים. זה מאוד מעניין. מקום כזה שנער מדבר, זה מיד תופס את תשומת הלב, כי בדרך כלל נער זה דמות משנית, שדמות משנית הופכת פתאום להיות המוקד של הסיפור. יש בזה משהו מאוד מאוד חזק. בואו תסתכלו מה אומר הנער, ואיך האיש מגיב אליו. אנחנו מנסים ליצור את הפרופיל של האיש הזה. אין? על פניו ראינו כבר יש לנו שלוש נקודות התייחסות אל האיש. האיש ושכו. אולי אפילו ארבע נקודות כבר. נקודה ראשונה זה שאשתו בורחת ממנו, שהוא עשה מזבוב זנות. האבא שלה מחזיק ממנו, מאוד שמח לקראתו, זה מלמד משהו על האיש הזה. שתיים, זה שתי נקודות. שלוש, נקודה שלישית, זה התגובה שלו אל האבא שמנסה לשכנע אותו להישאר, והוא בא פתאום, לא נשארים, ולא אבא האיש, הולך בגסות כזאת, בפראות. ושימו לב עכשיו לנקודה הרביעית. איזה פרופיל מצטייר האיש הזה? ויומר הנער, כן? הם האם יבוס, והיום רד מאוד. זאת אומרת, השמש כבר בראשי האילנות. ויומר הנער אל אדוניו, לחנה ונסורה אל עיר היבוסי הזאת ונלין לה. בוא נעשה פה לילה. למה הנער פתח את הפה? מה, הוא פחד מחושך? קודם כל הוא שם לב שבאמת ממשיכים ללכת, כאילו אין התארגנות לשינה. ויומר אליו אדוניו, לא נסור אל עיר נוכרי אשר לא מבני ישראל המה, הנה, ועברנו עד גבעה, נקודה. אנחנו בשום פנים ואופן לא ישנים בעיר נוכרית, עיר שלא של בני ישראל, אנחנו הולכים עד הגבעה. עכשיו שימו לב מה שהוא עושה, ויומר לנערו, לך ונקרבה באחד המקומות, ולנו וגבעה או ורמה. מעניין מאוד. למה הוא צריך לדבר פעמיים? הוא אמר בצורה הכי נחרצת, הרים את ידו כמעט בשבועה, אנחנו לא ישנים בעיר נוכרית. אנחנו הולכים לגבעה. אז למה הוא צריך להגיד? או לגבעה, או לרמה. כל פעם שמופיע בתנך, ויומר ויומר, זה אומר שהדובר שדיבר במשפט הראשון נתקל בפרצוף. משהו קרה. כן? הדוגמה הכי טובה זה הדוגמה עם שמעון ולוי שרוצים להרוג את יוסף. ויומר אליהם ראובן, לא נקנו נפש. ויומר ראובן, לכו ונשליחהו באחד הבורות וידינו לא תהי בו. למה צריך פעמיים ויומר ראובן? כי ברגע שהם אמרו לכו ונקנו ונהרגהו, אומר להם ראובן, לא נקנו נפש. מסתכלים עליו שמעון ולוי, עושים לו ככה. מה, מי אתה? מה, ואתה אומר לנו מה לעשות? ואז הוא מיד צריך לרקח את מה שהוא אומר. הוא אומר להם, לא, אז נשליך אותו באחד הבורות, ובא פתאום שנשלח פה יד. והוא התכוון כמובן להציל את יוסף, מי אדם. כן? אז הוא רק הציע את ההצעה, לדחוף אותו לבור, ושים אותו באיזה בור, והתכוון להציל אותו. ועוד מלא מלא דוגמאות כאלה. כל פעם שמופיע ויומר ויומר, שאדם חוזר על התנך, חוזר עוד פעם להגיד, עוד פעם הוא אמר למישהו שדיבר איתו, זה תמיד איזה שתיקה רועמת, איזה פרצוף שעושים. וגם פה, מה מסתבר? כנראה, הנער מאוד לא אהב את התשובה הראשונה שהוא קיבל. הנער לא רוצה ללכת לגבעה. כי המשפט הנחרץ הראשון שאמר האיש הזה, בשום פנים ואופן לא יבוס, אנחנו נלך לגבעה. הפרצוף שהנער עושה, ככה, לגבעה. מתחנכן כזה, מתחנן, רק לא שם. ואז הוא אומר לו, אתה יודע מה? לגבעה או לרמה. טוב, ממשיכים ללכת. שאלה מעניינת. אבל רואים שהתנך התריח אותנו, והתריח את האיש הזה לדבר עוד פעם אל הנער, כדי ללמד אותנו שהנער לא כל כך רוצה לישון בגבעה. אולי יותר מזה אני עכשיו אגיד? העיז הנער לפתוח את פי ולתת לאדונו עצה טובה, שהוא ממש לא רוצה את העצה הטובה הזאת, עדיף לישון פה ביבוס. זאת אומרת, עדיף לישון ביבוסי ולא בגבעה. כנראה שהנער הזה יודע משהו שאנחנו עוד לא מעלים על דעתנו. אבל כמה שכבר למדנו את הסיפור הזה, לא פעם ראשונה, אז אנחנו כבר מבינים שכנראה יש פה איזה מידע מודיעיני ראשוני שיש לנער, שלא כדאי להגיע לשם. בנימין. בנימין. מאיזה שבט הנער? אנחנו לא יודעים.
אם הוא כך מכיר את אדונם, אז למה הוא מניח שיש את היבוסים ולא יודע איזה... למה הוא צריך
להציע
לו ללכת ליבוסים? הוא בטח יודע שהוא
מתנגד ליבוסים. לא, אני אגיד לך. שאלה מעניינת מה שאתה אומר. זה רק מראה כמה הוא כל כך לחוץ מהרעיון שהם ישנו בגבעה. כמה זה קשה לו. ואני לא חושב שהוא יודע מה דעתו של אדוניו על היבוסי. עכשיו הוא יודע. עכשיו הוא יודע. כן? אבל כמובן שאתה יכול לשער לנפשך שאם הוא הציע לו עצה טובה בו לא נשען בגבעה. אז לאן האיש הזה ילך? מההיכרות המועטת שיש לך אחריו, שלוש דרגות, דווקא לגבעה. דווקא לגבעה. והנער כבר ראה את הכתובת על הקיר. על חומות ירושלים הייתה כתובה, רק לא הגבעה, רק לא הגבעה. בסדר? רואים את זה? בוא נראה הלאה. ויעברו וילכו ותבוא להם השמש אצל הגבעה, תפלק, בדיוק שם, נו, אבל הנער כבר עשה את החשבון, שאם השמש עכשיו בראש האילנות, ילכו עוד 5-6 קילומטר, בחושך הם יגיעו בדיוק לגבעה, מה זה הרמה? זה עוד 2 קילומטר מזרחה, למה שהם יגיעו לשם? ויבוא, וישב ברחוב העיר, סליחה, אני דילגתי על שתי מילים. ויעברו וילכו ותבוא להם השמש אצל הגבעה אשר לבנימין. ויסורו שם לבוא ללון בגבעה, ויבוא וישב ברחוב העיר. ואין איש מאסף אותם הביתה ללון. אף אחד לא אוסף אותם. והנה איש זקן בא, מן מעשהו מן השדה בערב, והאיש מהר אפרים, והוא גר בגבעה, ואנשי המקום בני ימיני. דבר מאוד מעניין, כל כך פירוט על האיש הזקן, משתמע, שקודם כל רואים שאנשי הגבעה אינם שונאי זרים. לא רק שהם לא שונאי זרים, הם גם לא חוליגנים. כי לאיש הזה יש גם, בהמשך נקרא, נערה, בת, בתולה, שגרה איתו ביחד שם, והיא בתולה, ואף אחד לא אנס אותה, ואף אחד לא עשה לה משהו רע, והם זרים, הם לא משבט בנימין. זאת אומרת, שבט בנימין הם לא חוליגנים, לפחות לא כלפי איש זקן מהר אפרים וביתו הבתולה. כן. יפה מאוד. ויסורו שם לבוא ללון בגבעה, ויבוא וישב ברחוב העיר, ואין איש מאסף אותם הביתה ללון. יפה מאוד. זאת אומרת, אני אגיד לך את זה בצורה הכי בוטה. אם הנער והאישה היו עומדים ברחוב, והוא היה עם החמורים, אז אותם היו מכניסים הביתה. למה לא? אנשים זרים באו לעיר. משתמע מכאן, בהבלטה הזאת של היחיד והרבים שיש כאן, שגילית, שאנשי העיר רואים מי בא לפה, לא רק שלא מזמינים אותו הביתה, אלא גם כנראה גם עושים תנועה עם היד כשעוברים לידו, ואולי אפילו גם מושכים את רוקם פנימה לתוך גרונם, ומתיחים בו את רוקם. זאת אומרת, יש להם משהו נגד האיש הזה. זה לא סתם. משהו פה כבר חשוד מראש. כן. נסתכל ביחד, בוא נסתכל ביחד. ויעברו וילכו, נכון? זה לשון רבים. ותבוא להם השמש אצל הגבעה, להם השמש, נכון? השמש הוקעת לכולם. אשר לבנימין, ויסורו שם, שלושתם, יש פה שלושה אנשים, נער, פילגש, איש ושני חמורים. ויסורו שם ללון, לבוא ללון בגבעה, ויבוא וישב ברחוב העיר. כן? הוא לבדו מתיישב שם באיזה מקום, ברחוב העיר, מקום כנראה מרכזי ובולט, ליד השער, ואין איש מאסף אותם הביתה ללון. אז מה אני מבין מההבלטה הזאת? שרואים אותו ולא רוצים. משמע שאם הוא לא היה שם, הם היו כן מכניסים אותם. כמו שלא עשו כלום לאיש הזקן ולביתו הבתולה, גם להם לא עושים שום דבר. זאת אומרת, האיש הזה הוא המוקד למהומה. בסדר? ותכף אנחנו מנסים לבנות עוד את הפרופיל האישיותי שלו. מי האיש הזה? כן.
כתוב השאלה אם זה אולי יש לו איזה כוונה של
לא יודע אם לגישוב קבע, אבל לפי מעמדו כנראה צריך לטפל בו יפה. אתה רואה, אצל האבא של החותנת שמחזיק ממנו ורצה שהוא יישאר אצלו, אפילו להלין לילה אחד הוא כבר לא רצה. ופה הוא בא ללון, את אומרת. מעניין, מה שאת אומרת. ומגיע האיש הזקן, וישא עיניו, וירא את האיש האורח ברחוב העיר. גם למה הוא צריך לשאת את עיניו? אז תגידו, המשקפיים שלו כבר מלוכלכות, מרוב עבודה בשדה, או תגידו יותר נכון, לא היו אז משקפיים, והוא איש זקן, כבר גזר עוד לא היה ידוע בתור מאכל שטוב לעיניים, והדבר האמיתי לא אמרנו עדיין. זקן, בלי משקפיים, שלא אוכל גזר, חושך. חושך. היום רד מאוד, השמש ירדה כבר, שקעה, דמדומים שבדמדומים, הוא צריך לשאת את עיניו כדי לראות שיש שם איזה מישהו שנתקל ברחוב, כזכור לכם גם ברחובות העיר של פעם, לא היו מצויים פנסים. וישא את עיניו וירא את האיש האורח ברחוב העיר. ויאמר האיש הזקן, אנה תלך ומאין תבוא? כן, הוא מתעניין בו. זאת אומרת, זה איש שעושה רושם גם בלילה. יש לו עיניים נוצצות, רואים אותו, הוא בולט. ויאמר אליו, עוברים אנחנו בית לחם, מבית לחם יהודה עד ירקתי הרפריים, משם אנוכי. ואלך עד בית לחם יהודה, ואת בית אדוני אני הולך, ואין איש מאסף אותי הביתה. שאל אותו שאלה כל כך פשוטה, ותראו איזה מילים גבוהות, מגולומניות משהו, הוא זוכה בתשובה. אני? אנוכי? אני הולך לבית האלוהים, לבית השם. ופה, אף אחד לא אוסף אותי הביתה. איזה מקום. כן, תראו את הכתרוג שלו על העיר, היחס שלו, מה הוא מצפה, מה שמגיע לו, מה הוא עושה, לאן הוא הולך.
מה זה בית השם שהוא הולך לבית
השם? כנראה. הולך להקריב קורבן תודה, שקיבל האישה בחזרה, הסכימה לחזור איתו. לבית לחם, הוא אומר, בדיוק. ואומר אליו, עוברים אנחנו מבית לחם יהודה עד ירקתי הרפריים, משם אנוכי, ואלך עד בית לחם יהודה, ואת בית השם אני הולך, ואין איש מאסף אותי הביתה. אגב, זה מאוד מעניין שיבוסי הוא לא רוצה להיכנס. כן, הוא מספר את האמת. אני הולך לירקתי הרפריים כי משם אנוכי, ואלך עד בית לחם יהודה, ועכשיו אני חוזר, הולך לבית השם. זה מה שהוא אומר, הוא מסביר. אני אקרא את זה עוד פה בפנים. ויומר אליו, עוברים אנחנו מבית לחם יהודה עד ירקתי הרפריים, משם אנוכי.
מה זה שם? שם הרפריים?
כן, הרפריים. אנחנו עוברים מבית לחם יהודה להרפריים, צפונה. עכשיו הוא חוזר ואומר, ואלך עד בית לחם יהודה, מירקתי הרפריים. זאת אומרת, אם אני מירקתי הרפריים, אז מה אתה עושה פה? מה אתה עושה בעירנו היפה? אז הוא אומר, הלכתי לבית לחם, ועכשיו אני הולך לבית השם. אני מירקתי הר אפרים, הלכתי לבית לחם, ואני חוזר לשם, מבית לחם אני הולך וחוזר לירקתי הר אפרים, כי משם אנוכי, ואלך בית לחם, הוא לא מספר בשביל מה להביא את האישה וכן הלאה, את זה הוא חסך מאיתנו, את הפירוט הזה, למה הוא הלך, ואל בית השם אני הולך, ואין איש מכניס אותי הביתה. מה הקשר? שילום. אז איפה זה ירקתי הר אפרים? יכול להיות שזה בביקה, יכול להיות שזה בצד השני, לכיוון מורדות השומרון, לכיוון מישור החוף. לא ברור בדיוק המיקום שלו. ויומר, כן, וגם הוא ממשיך ואומר, וגם תבן, גם מספו יש לחמורנו, וגם לחם ויין יש לי ולעמתך. אתם רואים מה זה חמורים חבושים? האבא שלה נתן לה, חבש לו את החמורים, לא רק שהוא לא נתן לה שום דבר, אלא עוד קיבל את המוח בחזרה. החזיר את כל מה שהביא איתו, ועוד קיבל תוספת, נדוניה. ויש לנו כל מה שצריך, גם לחם ויין יש לי ולעמתך ולנער עם עבדיך. אין מחסור כל דבר. ברוך השם, לא חסר שום דבר. נו, צויין, אז למה אתה מתלונן? ויאמר האיש הזקן, שלום לך! שלום לך! אף אחד לא רוצה ממך תשלום. רק כל מחסורך עליי. אבל הוא אמר לפני רגע שאין לו מחסור. לא חסר לנו שום דבר. מה אומר לו הזקן? רק כל מחסורך עליי. נכון? מה חסר לו? מקום לישון. זה אין. רק ברחוב אל תלן. אל תלן. רק ברחוב אל תלן. ויביאו לביתו, ויבל לחמורים, מי כתוב ויבוא לחמורים, ויבל לחמורים. מעניין הקריב הכתיב הזה. כן. זה ויבוא לחמורים, בכל מקרה, ויבוא לחמורים, ויחצו רגליהם, ויוכלו וישתו. כן, אגב, מי שם את היבול לחמורים? מי נתן את האוכל? לא ברור. האם האיש הזקן, שאמר לו, כל מחסורך עליי, אתה לא לוקח משלך כלום, הכל עליי, או האיש עצמו, שאמר, אני לא צריך שום דבר, יש לי אוכל לחמורים, יש לנו יין, והכל טוב ובסדר. לא חסר כלום. ויוכלו וישתו. הם המטיבים את ליבם. תראו כמה הטבת לבבות יש פה בסיפור הזה. יותר מדי טוב לב שופע יש כאן. מה זה להטיב את הלב? תבוא אליי לפורים, אתה תראה במו עיניך. כן, מה אתה אומר? כן, נכון, קצת שונה. נכון? פה יש שם למעלה כתוב, ויטב לבביך, ויטב ליבך, מטיבים את ליבם. מטיבים את ליבם. והנה אנשי העיר, אנשי בני וליעל, נסבו את הבית, מתדבקים על הדלת. כן? הם הוציאו את הבקבוק יין, מתחיל להיות שמח פה, ואז מתחיל באמת להיות שמח. פתאום דפיקות עזות על הדלת. כן? דופקים ככה, פראות, לא נותנים מקום לדמיון, ניגשים, הזקן ניגש לדלת. אם הייתי צריך לעשות איזו הצגה, דבר מדהים שצריך לעשות פה, אני הייתי לוקח בזמן הדפיקות בדלת שתי תמונות מבט. אחת של הנער שכנראה מסתכל לעיניים של הפילגש ודורים את הדאגה על לבבם. הנער יודע שזה יגיע. הנער לא רצה להיות פה בכלל. ופילגש, כיוון שהיא אישה, שומעת דפיקות חזקות על הדלת, אולי גם היא לא יודעת מה הולך להיות פה, והאיש בפרצוף חתום כזה, אדיש למצב. והזקן, שכמובן קם מהכיסא, הולך לראות מי דופק לו בדלת. הוא לא רגיל לכזה דבר, בשבילו זה הפתעה. מעולם לא דפקו לו ככה על הדלת. והוא יוצא, והנה אנשי העיר שבליעל מתדבקים על הדלת, ויאמרו אל האיש בעל הבית הזקן לאמור, עוצה את האיש אשר בא אליך, אל ביתך, ונדעהו. הבאת פה איזה איש, אנחנו רוצים לעשות לו מעשים רעים, אשר לא יעשו.
מלאכים של לוט.
מזכיר לנו קצת את סדום, אתה אומר. זה מדהים. אבל תדע לך שכלל גדול בתנך, כל פעם שהתנך מביא אותך לאיזו הדמיה כזאת שהיא מיידית, סדום ועמורה. אז לך עם זה עד הסוף. ואז תגלה את כל ההבדלים. זאת אומרת, רצו שתשווה, ורצו גם שתראה את ההבדלים. אחד ההבדלים הבולטים בין מה שקרה פה לבין מה שקרה בסדום, פרט חשוב ביותר, זה שבסדום, אם תסתכלו בפסוקים בפנים, תגלו שמי נסב על הבית? כל העיר מנער ועד זקן. כולם כולל כולם. מלמעלה עד למטה. תשווה את זה עכשיו לפה. תשווה לפה.
למה כתוב אנשי בליעל מן העיר?
זה מה שכתוב.
לא, כתוב אנשי העיר, אנשי
בליעל. והנה אנשי העיר, אנשי בני וליעל, נסבו את הבית. כן. אני מסביר, הרי המשפט הראשון, אם רוצים להגיד כמו סדום ועמורה, היה כתוב, הנה אנשי העיר, בני בליעל נסבו את הבית. אנשי העיר, בני בליעל. אבל תסתכל איך כתוב, והנה אנשי העיר, אנשי בני וליעל נסבו את הבית. המילה אנשי בני וליעל ממעט את המספר. זה לא כל אנשי העיר.
אולי זה ביקורת.
וגם לא כתוב כל אנשי העיר, כמו שכתוב בסדום. תראי, יכול להיות הגיוני כשבמקום כזה קורה איזה דבר, אז אנחנו באמת לא בטוח, לא בטוח, או לשבוע שקורה משהו, מתרחש משהו ולא כל כך אכפת היה להם. יכול להיות, יכול להיות. ברור שיש פה איזו הכללה ומיד הפרטה. לעומת סדום שאין שום הכללה. זאת אומרת, אם היו רוצים לכתוב את זה כמו סדום, היה כתוב, ויבואו כל אנשי העיר ויסבו על הבית. אגב, תשימו לב, איך זה כתוב בסדום, בפרשת וירא. שם כתוב, ויש להם משתה, מצות עפה ויוכלו, פרק י"ט, אגב, גם שם זה פרק י"ט, מעניין. כן. טרם ישכבון, שם לא כתוב שהם מטיבים את ליבם, כתוב שעשה להם משתה. טרם ישכבון, ואנשי העיר, אנשי סדום, אנשי העיר, תורת הכתוב, אנשי העיר, אנשי סדום, היה כתוב כפי מקביל אלינו, היה צריך כתוב, אנשי העיר, אנשי בנימין. ואז היינו אומרים, כמו סדום ועמורה. אנשי העיר, אנשי סדום, נסבו על הבית מנער ועד זקן, כל העם מקצה, מלמעלה עד למטה. ויקראו אלות ויאמרו לו, היה אנשים אשר באו אליך אלה, הוציאם אלינו ונדעה אותם. כאן זה כבר מתחיל להישמע דומה. כן, ממש, היה להם על מי להישעם. ויצא אליהם לא תפתח. בואו אני אשאיר את האצבע פה ביוטט, בראשית יוטט, ונחזור רגע לאלינו, לעוד כמה משפטים קצרים. ואנשי העיר, אנשי בני וליה, נשא בו את הבית, מתדבקים על הדלת. אגב, בסדום הם לא התדבקו על הדלת. הם קרו, הם היו באמת המונים, המון רב נסב שם, הם לא צריכים לדפוק על הדלת, הם פשוט צעקו, הוצא את האנשים, הוצא את האנשים, הפגנת לינץ' כזאת, מוכרת לנו ממחוזות אחרים. פה הם דפקו בדלת, אבל כמו שתיארתי, כנראה דפקו חזק, והנער הבין מה הולך לקרוא פה. מתדבקים על הדלת, ויאמרו אל האיש בעל הבית הזקן, הם רוצה את האיש אשר בא אליך ביתך ונדעהו. ויצא עליהם האיש בעל הבית, ויאמר עליהם, אל אחי, אל תראו נא, אחרי אשר בא האיש הזה אל ביתי, אל תעשו את הנבלה הזאת. אחרי אשר בא האיש הזה אל ביתי. כן? כאילו, הוא מנסה לתת לו איזה מחסה. כן? ושימו לב, דבר מאוד מעניין. הנה ביתי הבתולה ופלגשהו, הוציא נא אותם וענו אותם ועשו להם הטוב בעיניכם. ולאיש הזה לא תעשו דבר הנבלה הזאת. ולא אבו האנשים לשמוע לו. ומה לא כתוב? מה קרה אצל לוט? וגם שם כתוב, ולא אהבו האנשים, נכון? ויאמרו, גש הלאה. גם הם אומרים אליהם, יש לי שתי בנות, אני הוציא את הבנות שלי, אני הוציא את הבנות. אז הכן גם ראה דז'ה-וו, גם הוא ידע שיש פתרון טוב להוציא שתי בנות. הוציא אותה אליהן, ועשו להם כתוב ביניכם, רק לאנשים האלה אל תעשו דבר, כי על כן באו בצל קורתי. עד כאן, so far, אותו דבר. ויאמרו, גש הלאה. ויאמרו, האחד בא לגור וישפוט שפוט, אתה נרא לך מהם. ויפצרו ואיש בלוט מאוד, ויגשו לשבור הדלת. אבל למה אנחנו מתווכחים איתך? ניגשים לשבור את הדלת. ותשימו לב שאצל האנשים האלה, הם לא ניגשו לשבור את הדלת. אמנם נכון, גם לא שלחו מלאכים את ידם ולקחו אותו פנים בחזרה. אבל, מה קרה בינתיים? האיש בתוך הבית שומע את כנראה את המסע ומתן המתנהל על יד הדלת, והוא לא מחכה שהזקן ייכנס פנימה ובינתיים הוא ינעל את הדלת חזק, והם יעמדו מול הדלת ולא ייתנו להם להיכנס, ולא ייגשו לשבור הדלת, כי לא כתוב שהם התכוונו לעשות את זה. גם הוא חסך להם את המאמץ. הוא פשוט לקח את אשתו, ולא את הבת של הזקן, לקח את אשתו פילגש, וזרק אותה החוצה, וטרק את הדלת. הם לא צריכים יותר מזה. עכשיו, תראו, אם הוא זרק את האישה החוצה, הזקן נכנס פנימה, כנראה, והם סגרו את הדלת, ולא ניגשו לשבור את הדלת, אלא פשוט אנסו את הפילגש. זאת אומרת, שאם הוא היה זקן נכנס פנימה וסוגרים את הדלת, הם לא היו ניגשים לשבור את הדלת. כי אם הם באמת רצו להרע לאיש הזה, כמו אנשי סדום, אז הם היו ממשיכים הלאה. הם לא היו מסתפקים בפילגש. זאת אומרת, הם הסתפקו בזה כנראה בגלל שלא הייתה להם כנראה יכולת לשבור את הדלת. נכון. הוא הציע גם את הבת שלו. אגב, זה מטורף לגמרי. האיש הזה נמצא במחיצתו. כן. משהו מוזר מאוד. למה הוא מוכן לעשות כזה דבר? הרואי. זה לא אני, זה הוא, בסדר? בעיניו זה להצלת נפשות. הוא הולך להציל את האיש הזה. בכבוד הבתה שלו, בכבוד ביתו.
הוא מנדב את האישה שלו גם, של אותו אישו מעליה.
בסדר, זה אונס, כאילו, מה לעשות? הם יאנסו אותה.
שינדב רק את הבת שלו.
אה. בסדר, זה כמו בסדום. שם היו שתי בנות, אז הוא מציע שתי נשים. כאילו, שתקדים, תקדים סדום. זה לא שלו, בדיוק, זה לא שלו. מותר לאדם להציל... לא, אז תגיד יפור.
זו אותה שאלה.
מה?
זו אותה שאלה. למה זה מגיע אותם ולמה הוא מציע את הבנות? זו אותה שאלה.
לא. זה לא אותה שאלה. כי זה שהאיש הזה מוכן לתת את הבת שלו, זה נראה מטורף לגמרי.
זה כאילו עיוון בסדר להבדיל. כאילו, זה כמו שהיום מישהו הולך לדאוג לילדים והייתי, לא יודע, בצונאמי, מאשר לדאוג לילדים שצריכים פה...
כן, אני מבין מה שאת מכוונת, אבל את נותנת דוגמה עדינה מדי. התנ"ך כנראה קצת יותר חריף מילדים והייתי. ששם אני לא הייתי, אז אני לא יודע. אבל פה הולך להיות משהו באמת מטורף, ואני אשאיר אתכם במתח. עד שבוע הבא. למה הוא מוכן לעשות כזה דבר? מה, הוא משוגע? זקן זקן, אבל איפה שכל? בסדר? עד כאן. לילה טוב לכולם.